כל חי אונליין, 93fm.co.il.
סימו סרקי במהלך הפגישה עם השר ליצמן, התייחס הרב סולובייצ'יק לחוק ביטול חיוב לימודי ליבה כתנאי לתקצוב מוסדות חינוך חרדיים שאושר השבוע בכנסת, ואמר כי החוק גרוע בשל העובדה שהסמכויות לתקצוב מוסדות הפטור הועברו לשר החינוך, ולדברי הרב חייבים לשנות את החוק כי אין לדעת מי יהיה שר החינוך הבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא לישראל ומצרים להתאחד נגד הטרור המאיים להחריב את התרבות האנושית, ולדבריו השלום בין שתי המדינות מהווה פתח לתקווה עבור האזור כולו. באירוע שנערך הערב בבית השגריר המצרי בישראל לציון יומה הלאומי של מצרים, הצהיר ראש הממשלה נתניהו כי הוא מעריך את מאמציו של נשיא מצרים אסיסי לקידום השלום בין ישראל לפלסטינים והביטחון במזרח התיכון, וקרא למדינות נוספות להשתתף במאמצים אלה. בדברי ראש הממשלה הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. שר החוץ האמריקני קרי צפוי להיפגש בסוף השבוע בפריז עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, והשניים ידונו בעיקר במאמצים הבינלאומיים להביא לחידוש המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. הממשל האמריקני הביע ביממה האחרונה דאגה מכוונתה של ישראל לבנות יותר מ-300 יחידות דיור חדשות במזרח ירושלים. חייל צהל נפסע הערב באורח בינוני עד קשה כתוצאה מפליטת כדור מסיבה שאינה ברורה בבסיס צבאי סמוך לירושלים. החייל הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בבירה, והמשטרה הצבאית חוקרת את נסיבות המקרה. שר האנרגיה שטייניץ ערך היום ביקור באתר קידוח המכונה אריאל 1 בעיר אריאל שבשומרון, והצהיר כי הקידוח צפוי להזרים מים למערכת בימים הקרובים ולספק מענה בטווח קצר להתיישבות ולפלסטינים באזור השומרון שסבל לאחרונה ממצוקת מים חמורה. השר שטייניץ הבהיר כי במקביל משרד האנרגיה מקדם פתרונות ארוכי טווח על מנת לתת מענה הולם לצריכת המים ההולכת וגדלה ביישובי השומרון והסביבה. בעיר רמת גן נסגר הערב לתנועה חלק מדרך ז'בוטינסקי בקטע שבין הרחובות ביאליק והתקווה בשני הכיוונים עד מחר בשעה 5 בבוקר בשל עבודות תשתית של הרכבת הקלה במרכז. מוכם נמחר ובחודשיים הקרובים לא תתאפשר פנייה ימינה מדרך ז'בוטינסקי לרחוב זוהר ברמת גן, והגישה אליו תהיה מרחוב הרצל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
בחסות
סנו מציגה את סנו די, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות, מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה.
הלילה ומחר נאה וצפויה עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים, בשבת ללא שינוי וביום ראשון צפויה התחממות משמעותית והכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
בחסות
סנו מציגה את סנו די, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות, מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה.
עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לטכנאי מוישי כאן ולמפיק דוד קליגר. אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי ולילה טוב ושקט.
בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
אני אשתדל בעזרת השם בנדר, לכבוד הזמן הקדוש הזה והזמן המסוגל הזה, להיר פנים יותר לבני משפחי ומכן לבעלי, לילדיי וכל מי שסובב אותי.
גם אתם יכולים להוסיף לבנה ולקבל על עצמכם קבלה טובה בטלפון 03-903-903-9 שלוחה מספר 9.
ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ליל שישי חינוכי, ואנחנו איתכם כדרכנו בקודש, מעת לעת, סדרות של תוכניות שבעצם מיועדות לכם ההורים, לנו, לכולנו להעשיר את הידע שלנו, את היכולות שלנו. הרבה בעיות לצערנו הרב מגיעות אל שולחננו, והכלי המצוין הזה שנקרא רדיו קול חי נותן לנו את הבמה הנפלאה הזו לחסוך למאות אלפי אנשים את הטלפונים ואת ההתייעצויות, כשלפעמים בסך הכל פתרון הבעיה תלוי באיזושהי תובנה אחת או שתיים שבסייעתא דשמיא נאמרים כאן. לפני שנפתח את התוכנית נודה על הטכנאי היקר מוישי כהן ולמפיק היקר הרב דוד קליגר, ואנחנו בעזרת השם נצא לדרך. ובכן מאזינים יקרים, הנושא שלנו היום הוא מהו סוד החינוך. אפשר לדבר על המון המון פרמטרים, על המון המון דברים בחינוך. אנחנו יכולים להתחיל לדבר על הנושא של משמעת, אנחנו יכולים לדבר על נושא של הפנמה, לדבר על הדימוי העצמי, הרבה מאוד ילדים, והרבה מאוד סוגים של ילדים שמייצרים במרכאות הרבה מאוד התמודדויות. איך אנחנו נוגעים בליבת החינוך? מה בעצם חסר לנו? מה זה חינוך בעצם? אם אנחנו נרצה לפשט את זה בכמה מילים, אנחנו מדברים על החיבור הפנימי של האדם לאותו ערך שאני מחנך. נניח שאני רוצה לחנך את הילד שלי לצחצוח שיניים, אני לא מדבר עכשיו על איזה דברים גבוהים, צחצוח שיניים. מתי אני יכול למדוד ולהעריך האם באמת חינכתי את הילד שלי לצחצוח שיניים? התשובה תהיה, האם הבן שלי מרגיש מחובר לצחצוח השיניים? האם אני מרגיש שהבן שלי זה כבר נעשה חלק ממנו, חלק מהאני שלו? איך בודקים את זה? בודקים מה קורה כשאני לא מאיר לו, כשאני לא מדבר אליו, מה קורה כשהוא לבד בבית. אם הילד אז מצחצח שיניים, מקפיד על זה, זה חשוב לו, או נניח הוא כבר נכנס למיטה ופתאום הוא נזכר, אוי אבא, אוי אמא, לא צחצחתי שיניים, אני רוצה לחזור, זה אומר שהילד הפנים את אותו ערך, במקרה הזה צחצוח שיניים, זה יכול להיות שיעורי בית, זה יכול להיות דברים גבוהים כמו תפילה, כמו לימוד, כמו הדברים שבאמת באמת חשובים בחיים. חיבור פנימי, זה מה שאנחנו מבקשים, זה מה שאנחנו צריכים. לפני שניגע בנקודה הזו, מאזינים יקרים, נאמר לכם שתוכלו להתקשר אלינו, מספר הטלפון שלנו לשאלות שלכם הוא 039-039-039, כמובן גם עם מכשירים קשרים. כמו כן ניתן להזין לנו גם דרך אתר קול חי, וגם לשלוח שאלות אישיות דרך אתר אתגרים בחינוך. ובכן, למה מאוד קשה היום לחנך את הילדים לחיבור פנימי ואמיתי? למה לנו כאנשים מבוגרים, אפילו אנחנו, אנשים מבוגרים, קשה לנו לפעמים להשיג חיבור פנימי לעבודת השם? כמה אנשים קמים בבוקר, נשרחים לתפילה, איכשהו ככה, מעבירים את הזמן, תפילה, אחרי זה צריך ללכת לכולל, והראש כולל רושם, ומי הגיע ומי לא הגיע, ולמה עשה ואיך עשה, אין כוח. אני לא מרגיש שאני מחובר לזה פנימית. למה כל אבא חילוני, כמעט, כל אב חילוני מצליח לגדל בקלות בן חילוני? אבל אב חרדי, כמה הוא צריך להתאמץ בשביל לגדל ילד חרדי? וגם אם הוא מצליח, ישנם הרבה מקרים שבהם זה רק קוד חברתי, אבל זה לא חיבור פנימי אמיתי לעבודת השם. למה זה קורה לנו? התשובה היא, בגלל שיש לנו שני אלמנטים שחסרים לנו. הראשון הוא חסר בהנאה וסיפוק מעצם עבודת השם שלנו, מעצם ההתנהגות. והדבר השני היא שיש לנו תפיסה כללית מעוותת על עבודת השם, ואני רוצה להתחיל דווקא מהנקודה השנייה. לצערי הרב, ישנה סוג של חולה רעה שהולכת ומתפשטת, והממדים שזה הולך ותופס הם ממדים אדירים, שאנחנו לצערנו הרב לא רואים מתי זה ייעצר. ישנם מחנכים שעל סמך דעתם האישית החליטו שתמונת עבודת השם היא כדי להעלן נקודתיים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, צריך לקיים מצוות, וצריך לשמור על צניעות אם זה בבית ספר לבנות, וצריך ללמוד תורה אם זה בבית ספר לבנים, וצריך לקיים מצוות, ומי שלא יעשה צפוי לעונשים, ויש גן עדן ויש גיהנום, ותיזהר לו לעשות. ואם אתה עושה הכל אבל משהו אחד לא עשית או לא התפללת נכון, אז אוי ואבוי מה מחכה לך למעלה. וישנם כאלו שכבר פיתחו תורה שלמה של שיחות מוסריות לבני ישיבה, להסביר להם עד כמה הם לא שווים כלום אם הם רק דיברו כמה מילים באמצע הסדר. ואנחנו גידלנו כאן דור שלם של אנשים שמרגישים שכל עבודת השם שלהם לא שווה כלום. אני שמעתי ביטויים מאוד חריפים במשך החיים שלי, מכל מיני אנשים. שמעתי ביטוי של אדם שאומר, לפעמים נדמה לי שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה בשביל שיוכל להכניס אותי לגיהנום. מה יעזור שנקיים מצוות מכאן ולהבא? אתה יודע כמה עבירות כבר יש לי? אני כבר במילא שרוף שם, מה זה משנה הלאה? ובדרך הזו הילדים שלנו גדלים בצורה הזו שילד מרגיש שהקדוש ברוך הוא רודף אותו, סליחה על הביטוי. כך הוא מרגיש. כי כל הזמן אנחנו מלאים בביקורת. בואו ננסה לדמיין לעצמנו מה סדר היום של ילד נורמטיבי בבית ממוצע בישראל. שעה 7 בבוקר צריך לקום, קמנו ב-10 דקות מאוחר, חצי שעה כבר מאוחר, מהר תתארגן, תשטוף פנים, תתקלח, הכנת את הסנדוויץ' שלך, בדקת אם הכנת שיעורי בית, מה עם המחברות, טוב מהר תצא להסעה, מחכים לך, תרוץ. איך הילד יצא מהבית? מה התחושה? התחושה היא, אנחנו לא מייצרים אותה, אבל היא נוצרת מאליה כמעט, של אתה דחוי, תלך, תלך מפה, רק תלך. מגיע לכיתה, נכנס הרבה, למה איחרת? עוד פעם אתה מאחר? 5 דקות איחור? ולאחר מכן, כשהוא כבר בתוך הכיתה, אז כבר בלימודים הוא ככה ככה, לא מי יודע מה. אנחנו כל הזמן מלאים בביקורת. כשהילד מגיע חזרה הביתה, אז מה הדבר הראשון שהוא עושה? זה דבר ראשון פותח את הסיר ומתעצבן, נכון? אוי, למה זה האוכל? זה לא טעים, אני לא רוצה את זה. זה הדבר הראשון. ואז מתחילים ההערות. ואם הוא הביא פתק מהרבה, וכן הכין שיעורי בית, ולא הכין שיעורי בית, כמה אנחנו, יעשה כל הורה את החשבון לעצמו, מתוך כל ה5 שעות שאני נמצא עם הילדים שלי, מהרגע שהם חוזרים לתלמוד תורה, עד שהם הולכים לישון, 5-6 שעות, תלוי באיזה גיל הם, מה רוב הדו שיח שלנו עם הילדים? אז ילד גדל בתפיסה כזו, ש... עבודת השם זה משהו מאוד מאוד מטריד, מאוד מאוד מעצבן. זו התפיסה. והתפיסה והחוויה שיש לילד בליבו, היא מה שתקבע את תוכן עבודת השם שלו. אני רוצה להקריא משפט מספר מכתב מאליהו בחלק ג' של הרב דסלר. כי הלב בדבקותו יכול להגיע אל מה שאין. אין השכל מגיע בהשגתו. מה הכוונה? כשאדם חווה חוויה בלב שלו, בעולם החוויות, בעולם הרגש, זה פועל פי 100 ממה שיעבור דרך השכל. אתה יכול להסביר לבן שלך כמה התורה היא חשובה, או להבדיל כמה צחצוח שיניים הוא חשוב, לא משנה איזה ערך, אני יכול להגיד זה גם לאבא חילוני, גם לאבא גוי, זה לא משנה מה. אתה יכול לומר לו, אבל כל זמן שהוא לא חווה הנאה, כל זמן שהוא לא חווה סיפוק, אין לזה סיכוי. אין לזה סיכוי. עכשיו ישאל כל אדם את עצמו, מה החוויה של הבן שלי לגבי כל מה שקשור לעולם של עבודת השם? מה החוויה שלו? מה הוא מרגיש? איך הוא תופס את הקדוש ברוך הוא? את המציאות של חטא? ועונש או מצווה ושכר, איך הוא תופס את זה? ישנם ילדים שתופסים את זה מאוד 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 לא טוב. בגלל הביקורת. הביקורת הזו היא קשה, היא חריפה. איך אנחנו מנסים טיפה טיפה לשנות את המציאות הזו? אני רוצה להכיר פסוק מישעיה. פרק מ"ג, פסוקים ג' וד'. כי תעבור במים איתך אני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, בנבואה, לבני ישראל. כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיקווה, ולהבה לא תבער בך. יקרת בעיניי, נכבדת, ואני אהבתיך, אומר הקדוש ברוך הוא. כמה היום הילדים שלנו מרגישים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם, רוצה בהצלחתם, מחפש לראות את הצד זכות שבהם ולא את צד החובה. אנחנו אומרים, כן, כאל רחום וחנון, כולנו אומרים. כמה אנחנו מרגישים את זה? כמה אנחנו מרגישים את זה? לא הרבה. לצערנו הרב, היום לא הרבה, זה חסר לנו מאוד, החיבור הפנימי הזה, להבין שעולם של עבודת השם הוא עולם נעים, הוא עולם טוב, הוא עולם של שמחה, הוא עולם של עושר. את זה אנחנו לא רואים. כל מי שעבד את השם באמת, אפילו תקופה קצרה, יודע שהתורה, כמו שבלשונו של הסבא מנוברדוק, התורה איננה לוקחת מהאדם מאומה, היא נותנת לו. ואם אתה אומר לבן שלך, בוא נשב נלמד חצי שעה, מה הוא מרגיש? שהתורה לוקחת ממנו. הוא רצה את החצי שעה הזו עכשיו לשחק. הוא רצה לקרוא ספר. התורה לקחה ממנו. זה לא אבא, זה התורה לקחה ממנו. אבל מי שמתחיל לחוות סיפוק בעבודת השם, אם אתה אברך, וישבת פעם אחת עם ספר מוסר, כמו שאומר אביסרואל מסלנט, בשפתיים דולקות, בנעימה, ישבת ולמד את המוסר כמו שצריך, יש לפעמים הרגשה של כל כך של דבקות, של תענוג, שבאותו רגע אתה אומר, אני לא מחליף את זה בשום דבר, אני לא מחליף את זה. מי שחווה את זה, לא צריך את התיאור שלי. ומי שלא חווה את זה, לא יעזור התיאור שלי. אנחנו צריכים לדאוג שהילדים שלנו יחוו חוויות נעימות שקשורות לעבודת השם. וזה אומר שכשהילד שלך הולך איתך לבית הכנסת, אתה מלטף אותו, אתה שם יד על הכתף. לא נורא אם הוא לא יחזיק בדיוק בסידור, בדף הנכון. לא נורא אם הוא לא עקב בקריאת התורה. לא נורא אם הוא רגע יצא החוצה ודיבר עם החברים. לא זה מה שהוא יזכור מבית הכנסת כשהוא יגדל. מה שהוא יזכור זה את החוויה. מהו מושג בית הכנסת בעיניו? איזה חג הילדים הכי אוהבים? פורים. למה? בגלל שבפורים, בתפיסה של ילד, וואי, איזה כיף, שותים יין, משתכרים, תחפושות, חג השיגונות, נכון? בתפיסה ילדותית. כשאדם גדל, רוב הציבור, לפחות מה שאני בדקתי, אוהבים מאוד את חג הפורים. אתה שואל את עצמך למה? הרי אתה כבר לא בגיל שאתה לא מתחפש, אתה גם לא מי יודע מה משתכר, מה אתה כל כך אוהב בפורים? לא יודע, חוויית ילדות, זה מוצא חן בעיניי, זה נעים, זה כיף. תזכרו את המשפט הבא. ילדים גדלים עם החוויות, לא עם הידיעות. חוויה יש לה כוח עצום בנפשו של הילד. איך אנחנו מתחילים ליישם את זה בבית? את זה מיד בעזרת השם, לאחר הפסקת הפרסומות, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים נכבדים, נא להדק חגורות. הטיסה לרבין יוצאת לדרך.
חידון עולם התפילה בתוכנית ערב חי ממריא, ואתם מוזמנים להצטרף. האזינו לתוכנית ערב חי, ענו על שאלות לפירוש התפילה ממרן בעל החפץ חיים, ותוכלו לזכות בטיסה לציונו הקדוש ברדין. חידון עולם התפילה, עם אריאל ברמן והרב צבי ירום. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בכל חי. השאלות בחידון מתוך הספר, התפילה במחיצת החפץ חיים. להשיג ברשת חנויות יפה נוף.
שלום, כאן אליהו שירי. כמה חשוב בחייכם המושג הזה שנקרא כוח רצון. אם מדובר בהשכמה בבוקר, בלפתור את עצמנו מהרגל רע, בדיאטה חדשה, עד מתי נאמר ממחר נתחיל, הבשורה המשמחת, שם אפשר ללמוד כלים מעשיים בפיתוח כוח רצון דרמטי מהבית שלכם בשעות הנוחות לכם.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים והמזגנים בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח פאנל והופעה חיה ווקלית לימי בין המצרים עם מיטב החזנים בארץ ובעולם. ישראל רנד, דוד ויינבך, יוסי שוורץ, אברמי קירשנבוים וישראל נחמן. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, כל מוצ"ש ב-11, רק כאן בקול חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים עיקרים, וכעת בעזרת השם לפחות ניגע, נתחיל לגוע בעניין עצמו. איך אנחנו בעצם מביאים את הילדים למצב של חוויה נעימה, חוויה טובה במה שהם עושים? ידוע שיש חוק בנפש האדם. הדבר היחיד שיכול לקדם את האדם בחיים זו תחושה של הנאה וסיפוק מעצם העניין שהוא עושה. מה שהוא עושה. עכשיו, כשם שהנאה מעצם הפעולה מפתחת אותה, כך חוסר בהנאה הולכת ומסניעה את אותה פעולה. אני אתן דוגמה. יש לנו ילד בגיל 3. ומגיעים אל הסבתא, והיא נותנת סוכריה. הילד חוטף את הסוכריה ופותח ובא לאכול, ומה אמא אומרת? מה אומרים לסבתא? הילד לא רוצה להגיד. אז אמא מחזיקה את הסוכריה ביד ואומר, מה אומרים לסבתא? עד שבסוף אומר, תודה רבה. טוב, הנה כך. וכך אנחנו חוזרים על הפעולה הזו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו מניחים בדעתנו שאם אני אומר לו כל פעם מה אומרים, תגיד תודה, אז הוא יתרגל לומר תודה. זו הנחה שיש בה טעות מן היסוד. ואני אסביר. הילד בעצם רוצה סוכריה. עכשיו, אם היא מחזיקה אותה גבוה ולא נותנת, היא אומרת עד שתגיד תודה רבה, נכון? מה הילד רואה בתודה רבה? הוא רואה בה מילת קסם, מילת קוד להשיג משהו. אחר כך האמא אומרת, תראה, כל החיים חינכתי אותה, אף פעם לא נתתי לו בלי שיגיד תודה רבה. למה הוא לא גדל ככה? למה זה בדיוק ההפך? התשובה היא מאוד פשוטה. חינוך לא עובר בדעת, כמעט לא עובר בדעת. הוא עובר כמעט כל כולו בחוויה. מה הייתה חוויית הילד כשאמרו לו תגיד תודה רבה? חוויה של חסר, של תסכול, שהנה הממתק מוחזק מעל הגובה שלי, ממש מעל האף, ואני לא אקבל אותו עד שאני אגיד תודה רבה. זה מעצבן, זה מפתח שנאה. וזה במקרה הקל. מה שקורה במקרה החמור, שהילד, אם הוא חכם, הוא לומד לאמץ את המילה הזו כמילת קוד. ישנם שני סוגים של, סליחה על הביטוי, אבל עבריינים. יש מה שנקרא את עבריין הרחוב, זה הבריון שמסתובב עם קעקועים, וכל מי שרואה אותו במדרכה ממול עובר לצד השני. אלה בדרך כלל העבריינים שנתפסים מיד בניידות, יש להם כבר מנוי בתחנת המשטרה. אבל יש עבריינים מסוג אחר. צווארון לבן, חליפה, כובע מצחייה, רכב מרצדס, והם אף פעם לא ראו שוטר. הם בדרך כלל רזים ודקיקים, הם לא בריונים. והם שולטים בכולם. זה בפוטנציאל, אותם ילדים שחינכו אותם להגיד תודה רבה, הם קלטו את העניין, והם נהיו ג'נטלמנים. הם יכולים לפתח את המידות המושחתות ביותר, להיות האנשים הנוראים ביותר, ולעשות את זה עם חיוך. להגיד תודה רבה, להגיד בבקשה. הם מתוחכמים. ככה זה עובד. החינוך עובר דרך החוויה. אם אתה יושב ללמוד עם הבן שלך כל יום חצי שעה, זה לא משנה באמת כמה הוא למד או איזה פשט חשוב הסברת לו, והאם הוא הצליח להיבחן על זה וגם קיבל 100. זה לא העיקר. העיקר הוא מה הייתה החוויה שלו בזמן שישבתם ללמוד ביחד. מה הוא הרגיש? אם הייתה חוויה נעימה, כיף, אבא יושב, מדי פעם מדברים, הכרתי מלמד, שלא היה מכניס אפילו סיפור אחד, או חצי בדיחה, או איזה משהו מעניין בשיעור שלו. אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? למה אתה לא מכניס פה בדיחה? פה אתה עוצר לזה סיפור, פה אתה עושה כאילו התלמידים מצליחים לסחוף אותך לנושא אחר, למה? הוא אומר לי, אדוני, אני איש לירת שמיים, אני לא כמוך. נבהלת, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, משלמים לי פה לפי שעה, משלמים לי בשביל ללמד את הילדים. מה נראה לך שאני אעשה? אם אני עכשיו מספר בדיחה, או אם אני עכשיו מספר סיפור, אני עושה מלאכת השם רמייה. וכאן יש נקודה שחשוב לי מאוד מאוד שנבין אותה, בפרט שאני יודע מהפניות שאני מקבל שמאזינים לנו, מחנכים ומחנכות רבים מאוד. שימו לב, אנחנו אמורים לעסוק בחינוך, לא רק בהוראה. היום התבלבלו המושגים בין חינוך לבין הוראה. היום תשאל כל בן אדם ברחוב, תגיד מה זה חינוך? הוא יגיד לך ללמד את הילד מה לעשות. מה עושים, מה לא עושים, יש חינוך גופני, ויש חינוך לזהירות בדרכים. כאילו, החינוך עובר דרך השכל. להסביר לילד מה לעשות, להסביר לו מה לא לעשות, ואני מניח שאם אני אסביר ואסביר ואסביר, ואחזור על עצמי הרבה מאוד פעמים, והילד ישמע את זה גם בכיתה א', וגם בכיתה ב', וגם בכיתה ג', וכן הלאה, הוא יתחנך. אם זה היה נכון, ואם זה היה המצב, התוכנית הזו הנוכחית הייתה הכי מיותרת ברדיו. למה זה לא כך? התשובה היא מאוד פשוטה. כיוון שאנחנו לא תופסים שהחינוך עובר דרך החוויות, הוא לא עובר דרך השכל. מעט, חלק קטן עובר דרך הדעת. בואו נפסיק לעסוק בהוראה ונתחיל לעסוק בחינוך. וכשאנחנו מדברים בלעסוק בחינוך, האלף בית של חינוך זה קודם כל לדבר בחינות אל הילדים. כמה פעמים אומרים לילד, נניח הוא איחר לכיתה. למה איחרת? אז היית קם 5 דקות קודם. רגע, תעצרי רגע מורה יקרה. כמה פעמים קרה לך בחיים שלך שאיחרת לאוטובוס? לא יכלת לקום 5 דקות קודם? כמה פעמים איחרת לתור לרופא? לא יכולת לצאת מהבית 5 דקות קודם? כמה דברים אנחנו בחיים שלנו מפספסים בגלל שקמנו מאוחר? כמה דברים בחיים שלנו אנחנו מפספסים בגלל שלא עשינו מספיק מאמץ? יכולנו להתארגן בזמן, לא עשינו את זה. על עצמנו אנחנו לא כועסים. והילדה המסכנה הזו שמאחרת יומם שברוב המקרים זה לא באשמתה, ותבדקו אותי מחנכים ומחנכות יקרים, תבדקו אותי בעניין הזה, תבדקו באמת מה הסיבה האמיתית, לא מה הילד אומר, מה ההורים גם תבדקו. 90% ממקרי האיחורים הם לא באשמת הילד. ואנחנו הפשע הגדול שלאט לאט מציירים לו תדמית של אתה לא בסדר. כמה ביקורת יש היום בבתים, כמה ביקורת קשה. כמה אבות או אמאות שעל כל צעד ושעל מהירים. יש אמאות שמבינות שהייעוד היחיד שלהם בעולם זה להיות מרצה לענייני תורה ויראת שמיים בבית. שוטפת כלים ונותנת הרצאה לילדה. שוטפת הבית ונותנת הרצאה לבן. נמאס לילדים מההרצאות האלה. זה לא מקדם לשום מקום. בואו נתחיל לתת דגש על החוויה. החוויה שהילד חווה. באיזה בית הוא גדל? יש בית של תירה. מדהים. משהו ישיב שרבה יותר. כולם ברוך השם יש ספרים ויושבים ועושים ממש סדר שלישי בבית כל המשפחה. ומה הפרצוף? פרצוף של תשעה באב. פנים כמו לימון סחוט. תחושה כזו של... מה לעשות? אנחנו עובדים את השם, לא? אז למה אתה נראה כזה מסכן? למה אתה נראה כזה שפוף? יש התחיל סגנון חדש עכשיו, חינוך לדלות, שמעתם על זה? הנה תופעה חדשה, אני מגלה לכם לפני שזה יתפרסם. חינוך לדלות, כל דבר, לקנות יד שנייה, יד שלישית, יד חמישית, משם, שהבית כזה ייראה כמו הבית של הרב שטיינמן. ללמוד כמוהו זה קצת קשה. לסגנן את הבית כמוהו, מה הבעיה? זה גם חוסך כסף. הסגנון הזה, כשהוא בא בצורה הזו, הוא מסוכן מאוד לילדים בדור הזה. ילד שגדל בבית, שבו יש אווירה, ואני מדגיש את המילה, אווירה של עוני, כי זה לא באמת משנה, יכול להיות בית עשיר מאוד, אבל האווירה היא אווירה של עוני. ילד יצא מהחדר, למה אתה לא יוצא? למה אתה לא מחבט האור אחריך? זה עולה כסף. כמה זמן אתה בטלפון, זה עולה לי כסף. למה השארת את האור בחדר מדרגות? עכשיו אני צריך לשלם, וכן הלאה. יש כסף, אבל כל היום מדברים על החיסכון. זה הערך היחיד שהילד קולט בבית, כסף. זה מה שחשוב. זה העיקר. כי זה הנושא שכל הזמן עולה. זה מסוכן מאוד. אני מדגיש את זה כי זה פתאום נהיה עכשיו איזה סוג, סגנון חינוכי חדש. לקנות יד שנייה בכוונה, אני לא אומר מי שאין לו, אין לו, אבל יד שלישית, יד רביעית, רק שיהיה כזה. אז אם היית באמת כמו הרב שטיינמן, שכשהוא יושב על כיסא עץ בלי משענת, הוא חש עושר אילאי וכל כולו בעולמות עליונים, אז רק לעמוד לידו ולראות את העושר שלו על כיסא העץ הפשוט, זה להתמוגג מכנאה. זה יכול לחנך. הבעיה שאנחנו גם מחזיקים שאנחנו בדרגה שלו, אז בכלל אנחנו בבעיה. דור ששופט את שופטיו, או שאנחנו כמוהו, או שהוא, נו. מאוד מאוד מסוכן. מנטליות של עוני בבית, מאוד מסוכנת להוציא ילדים לרחוב. ואני מדגיש את המילה מנטליות. מפני שיכול להיות בית שבאמת אין בו כסף, אבל אנשים מאושרים בו. זאת אומרת, אתה לא יכול לקנות לילדים המתקים לשבת, אתה לא יכול לקנות, נניח, 10 סוגי ממתקים, 5 סוגים. תקנה סוג אחד, קטן, זול, אבל בשפע. תן אווירה של שפע בבית. רוב הילדים שהתמכרו לתאוות ממון, לצבור כסף, לעבוד, לחסוך, לריב, להתמקח עם האחים, עם החברים, להיות סויחר, מה שנקרא, רוב הילדים האלו הרגישו בילדותם חסר חריף בממון, ושוב פעם, זה יכול להיות אפילו בני עשירים. זה לא תלוי בכמה כסף היה בבית, זה תלוי באיזו אווירה הבית חי. אפשר לנהל בית דל מאוד, באווירה של לארג'יות, באווירה של שפע. יש מעט דברים, אבל ממה שיש, נותנים בשפע. ויש בית שיש בו המון המון דברים. אבל על כל דבר, כמה לקחת? למה לקחת? למה לא ביקשת הרשות? למה פגעת בראית הזה? תיזהר על זה, תעשה. כל דבר כסף. זה עולה לי כסף, עכשיו אני צריך לתקן, עכשיו אני צריך לשלם, עכשיו תראה מה עשית. וזו אווירה שנוצרת, אווירה שמתגלגלת, בלי שאנחנו שמים לב. אחר כך אנחנו באים עם הבעיות. אני עשיתי בית כזה ישיבש, אני ניסיתי להדגיש שהכסף לא חשוב, אני עשיתי בית של עוני, ושיבטלו את העולם הזה, ותראה מה יצא לי, איזה בן יצא לי. כמה הוא חומרי, כמה הוא רק מבקש, כמה הוא... רק כסף חשוב לו. ברור, אתה לא מבין למה. אתה באמת לא מבין למה. וכאן הבעיה האמיתית מתחילה. תזכרו טוב, כל חסר חריף שהילד חווה אותו, זה לא משנה אם הוא אובייקטיבי, אם היה חסר או לא היה חסר. כל מה שילד חווה חסר, הוא מפתח תשוקה לכיוון הזה. דוגמה. לפני כמה שנים, פנתה אליי אמא, הבן שלה סובל מבולמיה. הוא אוכל ואוכל 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 ולא מפסיק. אני אומר לה, רגע, באיזה שעה הוא מפסיק? באמת לי מסוגלת לאכול, הוא מסוגל לאכול עד שהוא מקיא. מתארת אותה אמא שהמצב בבית הגיע לזה שהיא נועלת את הארונות של המטבח, נועלת אותם במנעולים אמיתיים. באמת הוא לא מפסיק, הוא לא נרגע. אמרתי לה, גברת, את לא מבינה מה שקורה כאן? אמרתי לה, מחר כשהוא מגיע הביתה, אין מנעול אחד על הארונות, ולא רק שאין מנעול אחד, את עורכת לו שולחן עם כל הדברים שהוא רק חולם עליהם. אמרתי לי, מה, השתגעת? אמרתי לה, כן. וכל צלחת שהוא מחסל, את מוציאה צלחת חדשה. היא אומרת לי, הוא יאכל עד שהוא יקיא. אמרתי לה, מצוין. ואחרי שיקיא, תגישי לו עוד צלחת עוגה, ועוד צלחת של במבה, ועוד ערימת ביסקוויטים. איזה, אתה רוצה שאני ארוג אותו? את לא מבינה מה קורה כאן? הילד כבר עלה במשקל משהו חולני. הילד פיתח, ולא משנה ממה. תלך לפסיכולוג, יישב איתו עד גיל 18 כדי לדעת מאיזה משקעים זה. לא צריך לטפל במה היה, מה יש לי כעת. קח את הילד הזה, ותן לו, ותן לו, ותן לו, עד שהוא יגיד נמאס, ותגיד לו לא, בוא תיקח עוד קצת. ככל שאת לוקחת ממנו, הוא מפתח תשוקה. תגישי כמויות בלי סוף, הוא יירגע. אנחנו כמובן מדברים על דברים שאין בהם איסור הלכתי. דברים שהם עם איסור הלכתי זה כבר עניין אחר. טוב, מאזינים יקרים, תוכלו להתקשר אלינו ל-039-039-039, נפנה למאזין או מאזינה שיש לנו על הקו, כן, בבקשה. כן, שלום. שלום וברכה, כן.
אני מדבר, אני מתקשר מחו"ל.
כן.
אני כבר מעל 10 שנים מלמד. יש לי...
סליחה שאני קוטע אותך, סליחה שאני קוטע אותך, אם תוכל לשפר... את הקליטה, המקום שבו אתה עומד הוא קצת בעייתי.
שנייה. שומעים אותי יותר טוב?
כן, הרבה יותר טוב, בבקשה.
אוקיי. אני מלמד 110 שנים, כן. ואני שם לב שברגע שאני תן את השאלות, הכל טוב ויפה, אבל ברגע שאני שומע מה שהחומר לפעמים קורה שילד לא יודע, אז מובן. זה כמו מלמד של 10 שנים, יודע שלפעמים הילד לא מבין.
מאזין יקר, הקליטה בלתי אפשרית, המאזינים, אני מבין שאתה באמת מתקשר אלינו מחול, ממקום רחוק מאוד, תנסה אולי טיפ טיפה לשפר את המקום שבו אתה עומד, כדי שנזכה לשמוע אותך ברור.
עכשיו כתוב?
כן, בוא ננסה עוד פעם, בבקשה.
הלו?
כן, כן, עוד, בבקשה.
אז עוד, סליחה, לא יודע איפה נשארתי. העניין הוא, ברגע שאני מלמד, אז אני שם לב שהילדים כן קולטים בהכל. אבל אני שואל כלפי המורה, ברגע שהוא שם לב, אני שם לב שהילד לא הבין משהו, או שחסר לו משהו, פשוט זה שורף לי, ומפריע לי שהוא לא יודע. אז אני חושב שהרב יגיד, אוי, זה יופי, שכואב לך לכל. אבל אני שם לב שזה לא לשם שמיים, למה? כי שאלתי את עצמי, הלו?
כן, כן, אנחנו שומעים הכל, בבקשה, כן.
אני שאלתי את עצמי, אם באמת היית מורה לא של חומש ומשנה, היית מורה של מתמטיקה, והיית שואל, גם היה כואב לך? אז זאת אומרת שזה עניין של, לא משהו לשם שמיים, זה לא משהו רוחני שכואב לך, אלא סתם שהילד לא יודע מה שלימדת אותו. ומה החיסרון בזה? כי אני לא יודע עד עכשיו איך, לא יודע איך אומרים בעברית, אבל איך אומרים, לחסום את זה, כאילו שהילד לא ירגיש את זה. שהילד לא ירגיש שאני כאוב. כאילו החוש הומור שלי, פשוט רואים על הפנים, אני שם לב שבפנים שלי כבר משתנה וזה כבר לא אותו כיתה. ברוך השם אני משתדל לעשות כיתה מעניינת ולפעמים צחוקים והכל. אבל ברגע שמגיע הקטע הזה שאני שואל ולא, והילד לא יודע לענות לי, פשוט שונף לי בתוך הבטן, פשוט לא יודע איך להחביא את זה, זה המילה. להחביא את זה שאני עושים לך.
כן, אנחנו קצת מאבדים אותך, אבל אני חושב שהבנתי את השאלה. אתה אומר בעצם, אני מלמד, אני חשוב לי שהילד ילמד טוב, שיבין את הדברים, אבל ברגע שאני שואל, תחזור על מה שאמרתי וזה לא מצליח, אז אני מתמלא באיזשהו כעס פנימי שאני לא יכול להסתיר אותו. אז קודם כל התשובה היא כך. אין טעם לנסות להסתיר את הכעס, כי זה לא מה שיפתור את הבעיה. זאת אומרת, אחד הכללים החשובים ביותר בחינוך, זה שיש לנו כנות. זאת אומרת, שאני מראה בחוץ את מה שאני באמת חושב בפנים. ולנסות, אפילו לצאת בניסיון כזה של לעשות, כן, חוג לדרמה, כן, כן להראות את זה או לא להראות את זה, זה לא משהו ש... זה לא ניסיון שיצליח וחבל להתחיל עם זה. מה כן אפשר לעשות? תעמוד מול עצמך ותאמר כל יום, לפני שאתה מתחיל את השיעור, אני שומע עליך שאתה אדם ירא שמיים, שזה חשוב לך, עובדה שזה מעיק עליך, שאתה מרגיש שזה לא לשם שמיים. תעמוד כל יום לפני השיעור בחדר צדדי, ותאמר לעצמך, תאמר לקדוש ברוך הוא ככה, ריבונו של עולם, אני, הרצון האמיתי שלי זה ללמד את הילדים האלו תורה, ללמד אותם את התורה שלך. והרצון האמיתי שלי הוא באמת לחנך אותם, בשביל זה באתי לכאן. זו באמת המטרה שלי. וכל אחד הוא לא באותו יכולת כמו השני. אני, ריבונו של עולם, עושה את המאמץ שלי, ואם הילד לא יודע, זה הבן שלך, זה לא הבן שלי. זאת אומרת, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהאחריות שלך היא לחנך את הילד. האחריות שלך היא ללמד אותו, וזה האחריות שלך שהוא גם יבין, שידע. ואם לא, זה מעצמן אותך, כי כאילו אתה לא הצלחת. זה לא נכון, זה טעות בתפיסה עצמה. התפיסה צריכה להיות, אני בא לכאן לעשות טוב עם בניו של הקדוש ברוך הוא. לנסות, להתאמץ, ללמד. מי שיתפוס או לא יתפוס זה כבר בידי שמיים. זה לא העבודה שלך. נכון שזה חשוב לך, נכון שאתה רוצה בזה. ואם אתה מרגיש, או אתה יודע נניח על 3-4 תלמידים, שהם לא ידעו טוב, תימנע מלשאול אותם בשיעור. תעשה את זה בכתב, תנסו לעשות את זה דרך כמה שאלות, דרך המחברת, תבדוק את המחברת שלהם. לפעמים כשבן אדם עומד מולך מול העיניים ולא קולט את מה שרצית, זה מאוד מרתיח אותך. אבל הרבה פעמים זה לא בדיוק ככה כשהוא כותב את זה. זה מתקבל יותר בהבנה, יותר בסליחה. טוב, אנחנו, יש לנו עוד מאזינים, אבל לא לפני שנצא להפסקה קצרה של, יש לנו פרסומות או לא? אין פרסומות. יש מאזין? יש לנו מאזין על הקו? שלום וברכה. כן, שלום וברכה, מאזינה, בבקשה.
שמעתי את הדברים שהרב מקודם אמר על האווירה בבית עושים, ו...
כן.
רציתי לשאול, אני מודל בבית, ו... זה משפחה ברוכה. וקשה לי עם זה שהם לא מתנהגים כמו שאני רוצה. ואני כל הזמן צועקת עליהם, ואני גם בקשר שהם יחסכו, ואני...
בואי ננסה ביחד להגדיר מה בעצם הנקודה שהיא הכואבת. זאת אומרת, אני מניח שיש לך איזושהי תמונה בעיניים שלך, איך אני רוצה שהבית שלי ייראה. וכנראה שהמציאות בפועל כל הזמן נוגדת את זה. ומה זה בעיקר מתבטא? נניח, אני רוצה ילדים עדינים, לא, הם כל היום צועקים. אני רוצה ילדים רגועים, לא, הם כל הזמן רבים. או אני רוצה ילדים חכמים, אוף, הם לא קולטים שום דבר. באיזה נקודה בעיקר, שם את מרגישה שמתבטאת הסתירה הזו בין הרצון שלי, התמונה שאני רוצה, לבין מה שזה לא הולך?
שם... באמת קשה להורים שלי בעניין של פרצה הזה, ומעצבן אותי שהם באמת הם לא, לא רק שהם לא עוזרים, הם גם...
מרגישה שהם לא עוזרים וגם מקמצים מכם, ככה את מרגישה, למרות שיש את האפשרות, או שאולי יש קושי אמיתי?
לא יש קושי. ולא רק שהם לא עוזרים, הם סוחטים אותם כל הזמן ומקשמים דברים, ואני לא יכולה לראות את זה. אז אני כל הזמן עושה אווירה בבית של חסכנות, ושל... אני כל הזמן כועסת עליהם וצועקת, ושמעתי עכשיו את הדברים שהרב אמר, ואני ממש לא יודעת מה לעשות.
אז אם אני מבין אותך נכון, את בעצם עדיין רווקה בתוך הבית, שמדברת כרגע על המשפחה כולה.
כן.
טוב, אני חושב שלפחות הרצון שלי לעזור צריך יותר להתבטא מול ההורים, מכיוון שבאמת, כמו שדיברתי, יש עניין של אווירה בבית, והאווירה הזו היא חשובה, אבל אני חושב שיש גם משהו שבו את יכולה לתרום לאווירה הזו. את היום במצב שאת עובדת כבר?
לא, אני לא עובדת. ההורים שלי דווקא עושים אווירה מאוד טובה בבית, זה רק אני עושה את האווירה הזו. אבל אני עוזרת אמא שלי בפרנסה, אז
מה זה
אני
כל...
עוזרת לה מאוד. ופשוט יש לנו חנות ואני מנהלת אותה ואני ממש הכל עליי. וקשה לראות שאני עושה הכל לבד ובסוף הם...
והקושי הזה, דיברת איתו פעם? דיברת עם ההורים על הקושי הזה פעם? הייתה לכם שיחה על זה?
לא.
זאת אומרת, הם יכול להיות שמבחינתם בכלל לא יודעים שזה אבן שיושבת לך על הלב.
כן, אבל זה יצער אותם אם אני אגיד להם את זה.
ואם נניח חלילה, חלילה כואב לך ראש מאוד מאוד, ואת אומרת להם את זה, גם זה מצער אותם. אבל את לא שוקלת, נכון? את אומרת כי אולי יש אפשרות שהם יעזרו. אולי הם יציאו כדור כזה, אולי טיפול, אולי משהו, נכון? האם יש סיכוי סביר שאם תדברי עם אמא שלך או עם אבא ותגידי, מי כמוך יודעת את הקושי האמיתי? ותאמרי, אולי בואו ננסה לעשות ביחד איזשהו שינוי באווירה. יכול מאוד להיות שהיא תהיה אוזן קשובה למרות הצער, ואולי יצמח מזה שיפור, או שזה חסר תקווה לדעתך?
אני לא יודעת.
בואי ננסה לעשות כזה דבר. אני אתן לך מספר טלפון האישי שלי, תנסי לבקש, תביאי בפני אמא שלך או אבא שלך, מי שיותר קרוב אלייך, תביאי את הקושי בחצי דקה, לא ממש בהרחבה, ותגידי, יש מישהו שאולי יכול לעזור, לייעץ, תעשו להתקשר אליו. אני בדרך כלל עונה בין 10-12 בלילה. אני סבור שהשיחה הזו איתך כרגע היא פחות תהיה אפקטיבית, אולי יותר כדאי דרך ההורים. אני אתן מספר הטלפון שלי, אני משתדל בלי נדר לענות כל ערב בין 10-12 בלילה, אם אני יכול, אם לא אפשר גם להשאיר הודעה. את תוכלי לרשום את המספר, הוא גם קל לזיכרון, זה 058-405-2000. 058-405-2000, ואנחנו במחילה חייבים לרוץ לרוץ לפרסומות. בבקשה.
טוב, תודה.
כל טוב, לילה טוב.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
בואו לבנות את בית המקדש עכשיו!
כולנו חולמים על הרגע בו ייבנה מחדש בית המקדש, אבל הרגע הזה תלוי גם בנו. קול חי מזמין אתכם להצטרף לפרויקט מיוחד לבין המצרים ולהוסיף לבנים של זכויות ומעשים טובים לבניין בית המקדש. חייגו ל-03-903-903-9 שלוחה מספר 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. קיבלתם קבלה? הוספתם לבנה. האזינו לתוכניות קול חי ואולי תגלו שזכיתם גם בפרסים יקרי ערך.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים,
אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו במחסני חשמל, כל המקררים למזגנים של החברות סמסונג, LG, שרפ, איטאצ'י, ווירפול, בקו, אלקטרה, טורנדו ועוד, בהנחות ענקיות של עד 30% הנחה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
הטיפ היומי, והיום רפואת שיניים עם דוקטור מרק לוין ממדי קליניק.
שלום לכל המאזינים, דוקטור לוין ממדי קליניק כבר נמצא איתנו כאן. דוקטור, מה הטיפ שלך היום?
הטיפ שלי הוא להתקדם לשנת 2016.
ואיך זה קשור לטיפולי שיניים?
במילה אחת, לייזר. היום, את מרבית טיפולי השיניים ניתן לעשות באמצעות מכשירים הכוללים לייזרים.
ומה כל כך טוב בלייזר?
הלייזר הוא ממוקד ועדין, וזה אומר פחות חיתוך, פחות דימום, פחות כאבים, okay. וניתן להשתמש בו בלי הרדמה ברוב המקרים, והוא גם חוסך את הרעש של המקרים.
באמת תודה שהזכרת את הרעש המטריד הזה. דוקטור לוין ממדי קליניק, ניפגש בטיפ היומי הבא.
הטיפ היומי בחסות מדי קליניק. לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-69-111-38.
כל חי בשיתוף מאוחדת מציגים להיות בריא ולהישאר בריא. מגזין בריאות בהגשת רחל פסטג, על כל מה שמעניין אמהות. שאלות על התפתחות ילדים, איך שומרים על הבריאות, תזונה נכונה ועוד. להיות בריא ולהישאר בריא, בכל יום ראשון ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ונעבור לשיחות שלכם. ערב טוב למאזין ומאזינה על הקו, בבקשה.
שלום וברכה.
מאזין, בבקשה, שלום.
אני אברך, תתקי לשאול את הרב, הבן שלי הבכור, הוא בן 9. לומד בתלמוד תורה טוב מאוד כאן בעיר. וכעיקרון, אנחנו בבית לא מחזיקים לא מחשב, לא טלפון, לא כשר. הילד לא חשוף בכלל בבית, אבל בסביבה הקרובה יש טלפונים, מחשבים אצל הסבא, אצל הסבתא, אצל הדודים. איך אני יכול להעביר לילד את המסר שהדברים האלה הם לא טובים, בלי לגרום לו לחץ ורצון ממש להגיע לזה כשאני לא רואה או כשאני לא לידו? איך אני בעצם נותן לו את זה לבד, שהוא יתרחק מזה ולא ירצה את זה?
אני שומע. אני ברשותך רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מבין, ואתה מבין נכון, שמחשב זה מאוד לא חיובי לילדים. כל הנושא של סרטים, מפוקח, לא מפוקח, זה הכל בדיחה אחת גדולה.
לא.
עכשיו, כן. מצד שני, אתה שולח את הילד שלך לתלמוד תורה ולכיתה, שבו יש לתלמידים מחשבים, נכון?
לא, התלמוד תורה כעיקרון, אין שם שום מחשב.
כן, זה כעיקרון, אבל חוץ מהעיקרון, כמה במציאות?
לא, אין לאף אחד, כל מי שאני יודע, אין לאף אחד מחשב.
אז ממה אתה מפחד שהוא מושפע? לא הבנתי.
חוץ מהתלמוד תורה יש גם משפחה, חוץ מהתלמוד תורה יש גם שכנים, אני לא יכול לסגור, הוא רואה.
זאת אומרת, במילים אחרות,
הוא יודע שזה דבר קיים, הוא יודע שכל פעם שאנחנו מגיעים לסבא לסבתא, אז בן דוד שלו יכול להיות עם איזה משחק עם טלפון, והוא יודע שלא אסור. והוא לא בגיל קטן שאני יכול להסתיר, הוא כבר גדול, ואני גם לא רוצה שירגיש יותר מדי, לא, הוא כבר אומר את זה, הוא כבר יודע, הוא אומר, אני הולך לסבא לסבתא ואני לא הולך לראות, ואני לא הולך לגעת. אני מפחד שהוא מפתח סוג של רצון, סוג של תשוקה. אני רואה שזה מתחיל להתפתח. איך אני עוצר את זה?
קודם כל, השאלה שלך היא מאוד מאוד נכונה, והיא נוגעת בדיוק בנקודה. אני רוצה להדגים לך דוגמה. לא מזמן קיבלתי טלפון מאימא מאוד מודאגת. מה קרה? בגן של ה... של הבן שלה, בגיל 4, השמיעו דיסק שמספר על איזה חבורת ילדים, והם הולכים לכאן, הולכים לשם, ויש שם גם אקדח, ויש פה ושם. אוי ואבוי, אני מזועזעת מזה. אמרתי לה, רגע, את מזועזעת ממה? מזה שהילד שומע על, אני יודע מה, זה סיפור מתח, שיש בו אקדח, יש בו פושע, יש בו תפסו אותו, לא תפסו אותו. ואת זה היא לא רוצה שהילד ישמע. מה כן הילד ישמע? רק סיפור הצדיקים. אני אומר לה, טוב, אז מה הבעיה? היא אומרת, לא, אבל הבעיה מתחילה בזה שהוא עכשיו מבקש דווקא את הסיפורים האלו. מה לה, את לא שמה לב מה שקורה כאן? השאלה הזאת תמיד עולה, הרבה פעמים היא עולה בדרך כלל בתוכניות בפורים. מה? הבן שלי רוצה להתחפש לשוטר, מה אני אעשה? צרה צרורה. הבן שלי רוצה להתחפש לחייל, בעיה גדולה. אתה יודע שיש תלמודי תורה שאוסרים להתחפש לחייל או לשוטר?
שמעתי על זה.
מה הפחד? מה הפחד? שאם הילד שלי יתחפש היום לשוטר, בעוד 17 שנה, הוא ירצה להיות שוטר. אתה זוכר מה התחפשת בגיל צעיר? אני למשל, זוכר שהרבה שנים התחפשתי לקאובוי. אתה יודע מה זה קאובוי? זה עם הקובעים, עם האקדחים. נו, נראה לך שיש לי היום איזו שאיפה להחזיק אקדח ביד? זה לא באמת משפיע. אנחנו רואים את האקדח ככלי...
דווקא בו אין היום, אבל שוטר כן יש.
לא משנה, אנחנו רואים את האקדח ככלי רצח. נכון? אקדח כן. זה כלי שהורג. הילד לא רואה את זה כך, וזו כל חוכמת החינוך, להסתכל במבט של הילד. הילד לא רואה את זה כך. איך הילד רואה את זה? הוא רואה את זה כ... וואו, אני גבר, אני חזק, אני גיבור, אני עושה פיו פיו וואו, אני חזק. איפה הוא ואיפה הוא רוצח? נראה לך שכשילד עושה על מישהו עם קפצונים ויורה עליו, מה שעובר לו בראש זה שלולית דם, מודעות אבל, הלוויה. זה מה שעובר לו בראש? אבל זה הצורה שאנחנו מחנכים, כי אנחנו לוקחים את הכל חיצוני. הכל חיצוני? אני הייתי רוצה...
איך, איך, פותרים את ה, איך פותרים את התשוקה של הילד לטכנולוגיה, ש, כהורים אנחנו יודעים עד כמה שזה לא טוב, איך אני מוריד לו את זה, את הנקודה הזו?
אז לא, אני רוצה להשלים את הדוגמה, כדי שאני אסביר לך את הכל. עכשיו, מה שקורה, זה שכשאנחנו מתחילים למנוע מהילד, ולקחת ממנו, לא, אל תתחפש לשוטר, אסור, הוא גם לא מבין למה. לא, זה אסור, אל תתחפש לחייל, אל תשמע את הדיסק הזה, ובמקרה שלך, אל תיכנס לבית ההוא ולא לבית הזה. אנחנו מתחילים לפתח לילד תשוקה בדיוק לאותו העניין. וכשדיברתי עם אותה אמא על הדיסק והסברתי לה את זה בעריכות, אז היא אומרת, אתה יודע מה, אני חייבת להגיד לך משהו. גם כשהוא שומע סיפורים חסידיים, הדבר היחיד שהוא זוכר משם זה, זה את הפריץ הרשע שאמר איזה משהו. את הפרט הכי קטן של הרשעות, ואני מפחדת שהוא מתחיל לפתח רשעות. אמרתי לה, הנה ההוכחה הברורה. פשוט, למה זה קורה? מפני שככל שאתה מונע מהילד, הילד מפתח תשוקה. הכלל שאנחנו אומרים הוא כך, וכאן אני מסכם לך את התשובה. אם מדובר בדבר איסור, אין בזה שום פשרה, זה הלכה. צריך לדעת לעשות בחוכמה, כן? כשם שיש מצווה
לומר. השאלה שלי בדיוק, לא, לא, איך עושים בחוכמה, גם כעיקרון, בתלמוד.
לא, לא, אבל בוא, בוא, אבל בוא לא נבלבל את הדברים. אם הילד שלך נכנס לבית של שכנים, או לבית של דודים וכדומה, ויש שם סרט של, אני יודע מה, מה שנקרא היום במרכאות סרטים חרדיים. בזה אין איסור הלכתי למיטב ידיעתי. אין שם דברים של חוסר בצניעות, או אני לא בקי גדול בכל מה שיוצא, לא יודע, זה יוצא בקצב מסחרר, אבל עד מתי שאני עקבתי, אין שם דברי איסור, לשון הרע, רכילות, צניעות, דברים כאלו. כל זמן שזה לא גובל באיסור הלכתי, אם זה איסור הלכתי, אנחנו יש לנו שולחן ערוך, אין מה להתווכח. אבל אם זה, וגם אז צריך לעשות זה בחוכמה. זאת אומרת, נניח שמגיעים אצל הסבתא, ויש שם טלוויזיה דלוקה. לא סרטים ולא שם, ממש.
אני חושב שבטלוויזיה זה יותר קל, כי שם זה או, או שחור או לבן.
לא, רק...
כל הבעיה שזה לא בטלוויזיה. שזה בסתם דברים, בסתם...
נכון, אז אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר. אם היה טלוויזיה דלוקה שזה חילוני לגמרי, החוכמה היא גם לא להגיע לשם ואז לחסות לו את העיניים עם הידיים, זה גם לא הדרך. הדרך תהיה לתאם לפני כן עם הסבא והסבתא, כשאנחנו מגיעים בבקשה שזה יהיה מחוסה, לא רק מחובה, אפילו מחוסה. זה בסדר, זה לא כלל של אבא ואמא, זה סבא וסבתא מחבים ומחסים עכשיו, זה לא מחבים אחרי שאתם מגיעים, אלא לפני שהגעתם. זה בסדר. וכך צריך לנהוג. אבל אם אתה מגיע למקום שבו אין דבר של איסור, כגון מה שנקרא היום מחשבים בתוך הבתים, לעניות דעתי, לא יהיה ראוי שאתה תמנע אותו, כי ככל שאתה תמנע, כך אתה תפתח תשוקה. אתה כן יכול להיות חכם, לא להגיע לסיטואציה. כן. כגון, אם זה כל כך.